וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, כאשר אתם בני ישראל תיכנסו לארץ ישראל ותטעו עצי פרי, אזי וערלתם אורלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא ייאכל במשך השלוש שנים הראשונות לנטיעת האילן, אסור לכם להשתמש בפירות האילן, ואתם צריכים לחכות עם זה. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. בשנה הרביעית לנטיעת האילן, אז הפרי הוא קודש, צריכים לעלות לירושלים ולאכול אותו שמה בקדושה ובתהרה, או לעשות פדיון, שהתורה כאן כרגע לא מדברת על זה, זה נקרא נטע רווי, הפירות של השנה הרביעית. ואז התורה ממשיכה, ובשנה החמישית תאכלו את פריו. אפשר כעת בשנה החמישית לאכול את הפרי, להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. התוספת, יהיה לכם תוספת של תבואה, אני השם אלוקיכם. איך אנחנו מבינים את התוספת הזאת, להוסיף לכם תבואתו, אני השם? הבנו את פרטי המצווה של שלוש שנים, ואחרי זה יש את השנה הרביעית, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו. מה קורה כאן? אז רש"י באמת מסביר, ואנחנו נקרא את דברי רש"י. המצווה הזאת שתשמרו, כנראה הוא מתכוון למצוות אורלה, תהיה להוסיף לכם תבואתו. ורש"י מסביר שבשכרה אני מברך לכם פירות הנטיעות. בפשטות רש"י רוצה להסביר, אל תחשבו שלהוסיף לכם תבואתו זה קשור לשנה החמישית. בגלל שתאכלו את פריו בשנה החמישית, אז לכן יהיה לכם שכר של תוספת של תבואה? לא מסתדר. הכוונה היא, רש"י רוצה לומר, בשכר המצווה של אורלה, אזי אני אתן לכם שכר, ומה השכר יהיה? להוסיף לכם תבואתו. ושוב רש"י מסביר, שבשכרה אני מברך את פירות הנטיעות. קצת יש כאן עריכות ויש כאן הרחבה, שאנחנו צריכים להבין אותה. רש"י יכול לומר בצורה מאוד קצרה, בשכרה אני מברך את פירות הנטיעות. וגם היה אפשר להבין את זה מצוין. אני מברך לכם, בשכר המצווה הזאת יהיה לכם ברכה. למה הוא אומר? המצווה הזאת שתשמרו, תהיה להוסיף לכם תבואתו. שוב כאילו מצטט את הפסוק שהוא בעצמו ציטט לפני רגע. והוא שוב מסביר שבשכרה אני מברך לכם פירות הנטיעות. משהו כאן מסתתר בעריכות הזו. ועוד יש כאן כמה וכמה דיוקי לשון מאוד מעניינים, ומציטים את השאלה, מציטים את הדמיון, מה כאן רש"י כאן מתכוון? המצווה הזאת שתשמרו. מה זה הדיוק הזה? המצווה הזאת. תשמרו את המצווה, כולם מבינים שמדובר כאן על מצוות אורלה. המצווה שתשמרו, יהיה לכם להוסיף תבואה, יהיה לכם תוספת. אני מברך לכם, אחרי זה רש"י אומרת, פירות הנטיעות, חוזר על זה, אני מברך לכם את הפירות של הנטיעות. הפסוק לא אומר פירות הנטיעות, הפסוק אומר תבואתו. טוב, אולי באמת כאן רש"י רוצה להסביר, שהרי הנושא כאן הוא דיני אורלה, דיני אורלה לא חלים על תבואה, דיני אורלה חלים על פירות האילן. אז רש"י מתכוון לומר שתבואה, כאן הכוונה היא לא לתבואת השדה, לחמשת מיני דגן וכיוצא בזה, אלא לתבואת הכרם, לנטיעות, ונטעתם את כל עץ מאכל, פריו. אז רש"י יכול להסביר, שבשכרה אני מברך לכם את הנטיות. מה זה הכפל הזה? בשכרה של המצווה אני מברך את פירות הנטיות. אחרי זה רש"י ממשיך, באותו רש"י עצמו, בלי איזושהי הפרדה, רבי עקיבא אומר, מעניין, בלשון בתורת כהנים הוא רבי עקיבא אומר, רש"י כאן אומר, היה רבי עקיבא אומר, דיברה תורה כנגד יצר הרע. כלומר, מה שהתורה כאן עשתה, זה שהיא נתנה קונטרה, היא נתנה טיעון חזק מול היצר הרע. שמה? שלא יאמר אדם בעקבות היצר כנראה. ככה רש"י אומר, שלא יאמר אדם, הרי ארבע שנים אני מצטער בו חינם, לפיכך נאמר, להוסיף לכם תבואתו. זה דברי רש"י. כך הוא מצטט את דברי רבי עקיבא, וכאמור, היה רבי עקיבא אומר. מה אנחנו צריכים כאן את הביור הזה של רבי עקיבא? איזה תירוץ, איזה קושי יש כאן בפסוק שצריכים כאן את הדרשה הזו של רבי עקיבא? רשי כאן מתרץ, לכאורה, ככה יש מפרשים שטוענים, ממסקי לדוד, הוא טוען שרשי היה לו כאן קשה. למה השכר מופיע לא במקום? הרי הפסוק מדבר על מצוות אורלה. ואחרי זה הפסוק מדבר על נטע רווי של השנה הרביעית. השנה החמישית תאכלו את פריו, לא הוסיף לכם תבואתו. כאילו הפסוק, לא, המקום, מיקום השכר לא מופיע במקום. היה צריך להיות כתוב בהמשך למצווה. היה צריך להיות כתוב, תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, ועברתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים, ובשנה הרביעית תאכלו, יהיה קודש הילולים להשם, להוסיף לכם תבואתו, ואז בשנה החמישית תאכלו את פריו. זה כאילו הקושי שהיה כאן ברשי, ולשם כך הוא הביא את רבי עקיבא, שרבי עקיבא מסביר שיש כאן בעצם טיעון של היצר, שארבע שנים שאני מצטער, ו... רק בשנה החמישית, כאילו הפסוק אומר, ובשנה החמישית אוכלו את פריו, אוי ווי, רק בשנה החמישית אני יכול לאכול את הפרי. תשובה, להוסיף לכם תבואתו, היצר, כאילו פתרון ליצר, תירגע, יהיה לכם, יהיה לכם, יהיה ברכה מצויה פה, להוסיף לכם תבואתו, ולכן אל תצטער, דיברה תורה כנגד יצר הרע. ככה יש מפרשים שטוענים, שלכן רשי הביא את דברי רבי עקיבא. אבל האמת היא, שהפירוש הזה של המשכיל לדוד שמסביר מה רשי היה, היה נדרש כאן להביא את דברי רבי עקיבא, הפירוש הזה הוא לא כל כך ברור. כי זה שהשכר מופיע בסוף, זה הדרך הרגילה במקרא. בדרך כלל התורה מפרטת את כל העניינים, ובסוף העניין מופיע השכר. התורה נותנת לנו את הדרך ההוראה, תורה מלשון הוראה, נותנת לנו הנהגה של שלוש שנים, ושל השנה הרביעית, בשנה החמישית אפשר לאכול, ואז מופיע השכר, השם אומר, להוסיף לכם תבואתו בזכות המצווה הזו. מה כאן? אז אם ככה שוב, אין כאן שום קושי, מיקום כתיבת השכר הוא במקום הנכון, אין כאן שום סיבה להביא דברי רבי עקיבא. אז למה בכל זאת? רש"י בחר כאן להביא את דברי רבי עקיבא. איזה קושי היה כאן, לרשי שהוא היה חייב כאן להביא את דברי רבי עקיבא, ועוד כמה דיוקים. א', למה הוא מביא את שם בעל המאמר? הוא יכול להגיד, אמרו רבותינו, אפילו לא להביא את זה. וכאמור, גם הדיוק, היה רבי עקיבא אומר, זה לא, הוא תמיד היה אומר את זה. וגם במאמר של, בדרשה עצמה של רבי עקיבא, צריכים להבין, מה הוא אומר? הוא אומר, דיברה תורה כנגד יצר הרע. רגע, יש הרבה מצוות, שהתורה מציינת שיש שכר, ורשי לא אומר שהשכר הוא בשביל היצר הרע. מאיפה אתה יודע, מאיפה רבי עקיבא, מאיפה רשי מבין בפשוטו של מקרא, שהפסוק, השכר הזה שמופיע כאן על מצוות אורלה, הוא שונה מהשכר שמופיע על מצוות אחרות, והשכר שנכתב כאן הוא כתירוץ, כמענה, לטענתו של היצר, דיברה תורה כנגד יצר הרע. למה לא להגיד, האדם עשה מצווה, מגיע לו שכר, כל המושג של שכר ועונש הוא מושג שהוא בסיס יסודי בדברי התורה, זה מופיע במצוות רבות, מה קרה כאן שהשכר הוא כתירוץ ליצר? אז האמת היא שיש במקרא הרבה יותר מאוחר, בפרשת כי תיצא, כי תיצא למלחמה, שהתורה שם מדברת על דיני אשת יפת תואר, אז שם התורה אומרת, ולקחת לך לאישה. אז רש"י אומר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. אבל שם רש"י מסביר שהקדוש ברוך הוא אמר, אם אני לא יתיר, אם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. זאת אומרת, התורה מבינה את דרכו של היצר, ואם השם לא יתיר את זה, אז זה יהיה איסור. אז בעצם הדבר הזה היה צריך להיות אסור. הקדוש ברוך הוא בא ומתיר את זה בגלל היצר הרע. אבל זה לא קשור לגבי שכר המצוות. באופן כללי אנחנו מוצאים הרבה פעמים מצוות עם שכר, ואין לזה שום סיבה לטענת היצר או בגלל היצר. מה קרה כאן שהשכר הוא כנגד עבור המצוות הללו של אורלה ונטע רווי, שזה למעשה סוג של מצווה מתמשכת. למה? כאן דיברה תורה כנגד יצר הרע. ושאלה נוספת, ההמשך של הפסוק, להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. בדרך כלל שיש סיומת, אני השם או אני השם אלוקיכם, בדרך כלל ההסבר הוא, אני השם נאמן לשלם שכר. זה מופיע בהרבה מקומות ברש"י. כלומר, אתם יכולים לסמוך עליי. רש"י כאן כותב פירוש מעניין. אני השם המבטיח על כך ונאמן לשמור הבטחתי. יש כאן עריכות שהיא לא מוכרת לנו. אני השם נאמן המבטיח, אני שמבטיח על זה ונאמן לשמור את ההבטחה שלי. שתי פרטים. א', אני הוא השם, אני הוא זה שמבטיח, וכמובן אני נאמן לשמור את ההבטחה שלי. למה לא לומר פשוט? אני השם נאמן לשלם שכר, או רגע, מדברים כאן על שכר או על הבטחה? אגב, בהתחלה, בפתיח של רש"י, רש"י אומר שבשכרה אני מברך את פירות הנטיות, יש כאן שכר. בסיומת פתאום יש כאן הבטחה. אני מבטיח לשמור הבטחתי. מה כאן קורה? אז אנחנו חשבנו מקודם שהקושי של רש"י הוא למה המיקום של השכר במצווה מופיע אחרי הפירוט ובשנה החמישית. לא זה הקושי של רש"י. הקושי של רש"י הוא אחר. הפסוק אומר כאן ככה. ונתעתם כל עץ מאכל, ערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, ובשנה הרביעית, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו. הקושי של רש"י הוא המשמעות, לא המיקום, אלא המשמעות של המילים להוסיף לכם תבואתו. מה זה להוסיף לכם תבואתו? אם מדובר על שכר, היה הפסוק צריך לומר למען הוסיף לכם תבואתו, כמו למען ירבו ימיכם וימי בניכם, או אקבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. הביטוי למען הוא מבטא שכר. להוסיף לכם תבואתו משמע שזה לא רק שיש כאן שכר, אלא זוהי כוונת המצווה. שלוש שנים לא יאכל, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, ובשנה החמישית להוסיף לכם תבואתו, זה כמו זכור את יום השבת לקדשו, שלקדשו זה לא השכר, אלא זוהי המטרה של המצווה. אתה תזכור את השבת ותעשה אותו קדוש, תעשה אותו מובדל מהימים האחרים. אותו דבר גם כאן, להוסיף לכם תבואתו, משמע שהתורה באה ואומרת, המטרה של העבודה הזו היא השכר. המטרה היא של כל המצווה הזו היא להוסיף לכם תבואתו. אז רש"י בא ואומר, וזה הקושי כאן של רש"י, ומיד הוא בא ואומר, המצווה הזאת, לכן הוא מדגיש, שאלנו מקודם, למה הוא אומר המצווה הזאת ולא המצווה? המצווה הזאת שתשמרו תהיה להוסיף לכם תבואתו. כלומר, באופן כללי מקיימים מצוות בגלל שככה השם ציווה. למצווה הזו, התורה באה ואומרת, פה מותר לקיים אותה מלכתחילה כדי להוסיף לכם תבואתו, כדי שיהיה לנו שכר. ורש"י, לכן רש"י מעריך בלשון שלו, שאלנו מקודם, שיגיד בצורה קצרה. והוא מצטט את המילים האלה שוב ושוב, להוסיף לכם תבואתו, שבשכרה אני מברך את פירות הנטיות. רש"י אומר, המילים האלה הן לא מדברות על השכר של המצווה. אלא התורה באה ואומרת על האדם, אתה מתכוון כאן שיהיה שכר כמובן, אבל הכוונה שלך תהיה שיהיה לך שכר. זאת אומרת, רש"י כאן לא קשה לו המיקום של המילים להוסיף לכם תבואתו, אלא הקושי של רש"י הוא המשמעות של, מה משתמע במילים האלה להוסיף לכם תבואתו? ורש"י מסביר, הכוונה היא על כוונת האדם, המצווה הזאת שתשמרו, איך אתם שומרים את זה? להוסיף לכם, תהיה להוסיף לכם תבואתו. ולמה? למה לבן אדם מותר לעשות ככה? כי פה הקדוש ברוך הוא אמר באופן מיוחד, שבשכרה אני מברך פירות הנטיות. ככה הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה. ולכן אתה, לך מותר ואתה צריך, לא יודע אם אתה צריך, אבל אתה יכול בעת קיום המצווה לדעת ולהתכוון שפה יהיה שכר. אבל השאלה שמתעוררת מיד היא, אם באמת זה השכר, המילים להוסיף לכם תבואתו, הם שכר נטו, התורה באה ואומרת, יהיה לכם שכר. אז באמת מובן המיקום. שוב נחזור למיקום. כמו כמו שהסברנו מקודם, שהמיקום הוא צריך להיות באמת בסוף העניין. אבל אם המדובר הוא לא על המיקום, עכשיו אנחנו משנים את התזה, ומסבירים שהמילים להוסיף לכם תבואתו, הם לא על המיקום, הם לא על השכר שהקדוש ברוך הוא מצווה, אלא זה הכוונת האדם, שאתה בעת קיום המצווה שלך אתה מתכוון, אז זה היה אמור להיות מופיע במיקום, בעת שהתורה מדברת על שמירת המצווה. כי תבואו אל הארץ, ונתתם כל עץ מאכל. שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכלו, ובשנה הרביעית יהיה כל פירו קודש. להוסיף לכם תבואתו. תתכוונו בעת כוונת, בעת המצווה, בעת שמירת המצווה הזאת, שיהיה לכם שכר. זה הקושי שכאן מתעורר. למה באמת זה מופיע אחרי המילים, ובשנה החמישית תאכלו את פיריו, להוסיף לכם תבואתו. אז רשי אומר שבשכרה, רשי עונה על זה, שבשכרה אני מברך לכם את פירות הנטיעות. זה מה שיקרה בשנה החמישית. אותם הפירות, לא רק שהפירות האלה יגדלו, ולא רק שהפירות האלה יצמחו ויהיה טוב, הפירות האלה יהיה בהם ברכה. זה קצת מזכיר את מה שרשי מסביר במקום אחר, על המילים, התורה אומרת שיהיה ברכה גם באישה, ויהיה ברכה גם במעיים. כלומר, יהיה ברכה גדולה מאוד בתבואה הזאת. אותו דבר גם כן, הפירות של השנה החמישית יהיו פירות לא רק במובן של צמיחה טובה וגידול טוב, אלא יהיה בריבוי גדול ובברכה ובהוספה. לכן התורה כתבה, בשנה החמישית תאכלו את פיריו, להוסיף לכם תבואתו, בשכרה אני מברך, ולכן רש"י יאריך, פירות הנטיעות. אבל השאלה שנשאלת היא סוף כל סוף, מה באמת הסיבה לזה? למה באמת המצווה הזו שונה משאר המצוות שא', התורה כאן אומרת, אתה מקיים את המצווה, ואתה יודע מראש לכוון שיהיה כאן שכר, ושתיים, השכר הוא שכר יוצא דופן, פירות הנטיות של השנה החמישית יהיה ברכה באופן, מה הסיבה לזה? מה שונה המצווה הזו? אז רש"י אומר, אני אסביר לך, היה רבי עקיבא אומר, דיברה תורה כנגד יצר הרע. ולכן רש"י הביא את המאמר הזה של רבי עקיבא, שמה? המצווה הזאת היא מצווה קשה. יהודי יכול לבוא ולהגיד, הרי אני מצטער בו חינם שלוש שנים, ארבע שנים. לכן התירו כנגד יצר הרע. כמו שאמרנו לגבי אשת יפה תואר, שאם השם לא מתירה באיסור, אז אם השם לא יתיר זה יהיה באיסור, השם, אז האדם הלוחם יסענה באיסור, ולכן התורה מתירה. על דרך זה גם כאן. כי דיברה תורה כנגד יצר הרע, והתורה התירה. שבעת שאתה מקיים את המצווה, התורה התירה לך להתכוון שיהיה לך שכר. וכדי להרגיע את היצר, השם מבטיח שלא סתם יהיה שכר, אלא יהיה שכר שונה, שונה במובן החיובי, יש שכר מיוחד מאוד, אני מברך לכם את פירות הנטיות. ולכן מופיע הסיומת, אני השם אלוקיכם, אומר רש"י, אני השם. המבטיח על כך ונאמן לשמור הבטחתי, זה לא מספיק רק לכתוב אני השם, וכמו שרש"י כותב בדרך כלל במקרא, אני השם נאמן לשלם שכר. כי כאן לא מדובר הוא שיהיה שכר, אלא מדובר הוא כאן שכשאדם מקיים את המצווה מלכתחילה הוא חושב על השכר, ולולי זאת, כי לולי זאת היצר כאילו לא היה נותן לו. לכן אני השם המבטיח על כך, אני השם, אני מבטיח על זה, ואני נאמן לשמור את ההבטחה שלי, ומכיוון שזה הבטחה, זה לא רק אמירה, זה הבטחה של בורא עולם, שהוא נאמן כמובן לשמור את ההבטחות שלו, אז היצר הרע נרגע, וגם הוא מסכים לקיים את המצווה הזאת. או באופן אחר אפשר לומר, שיבוא אחד ויאמר, נו, אחרי ככלות הכל, גם אם השם התיר לי לקיים את המצווה, ותוך כדי לחשוב על שכר, אבל אולי אני באמת בסופו של דבר לא אקבל את השכר, כי עבדתי על מנת לקבל פרס. אז מכיוון שעבדתי על מנת לקבל פרס, אולי לא יהיה שכר. השם אומר, אני מבטיח לך שלמרות כל זאת, כן יהיה שכר, והשכר יהיה שכר מיוחד ושונה למעליותה. אבל כאן יבוא אחד וישאל, אחרי כל ההסבר הזה, עדיין, איך קורה שבמצווה הזו, שינו כל כך מיתר שאר המצוות שמתירים לקיים את המצווה הזו למען השכר, וביחד עם זה יש שכר מיוחד, בשביל מי? בשביל אדם שיש לו יצר הרע, וכל כך חשוב להשפיע עליו ולהרגיע אותו. יש המון אנשים שיעשו את המצווה הזו, כי ככה השם ציווה. אז בשביל כל העניין הזה, התורה כאן שינתה בשביל אותם אנשים חלשי אופי, שהדרך היחידה לתת להם את הכוח להתגבר על היצר, זה בעקבות ההבטחה של השם על השכר. מה קרה? מה קרה במצווה הזו שכל כך שינו בה? רש"י אומר, היה רבי עקיבא אומר. ולכן רש"י לא אמר, אמרו חכמינו או דרשו רבותינו, אלא רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא הוא זה שאמר שתמיד צריך לנסות ולמצוא לימוד זכות על עם ישראל. היה רגיל רבי עקיבא לזכות את ישראל. יש לו שיטה כזו. אז הלימוד הזה של רבי עקיבא, זה הכיוון שלו. זה הלימוד זכות שלו על כל יהודי ויהודי, וניסיון חזק לעזור לו לקיים את כל המצוות. זה עניין של כלל גדול בתורה. לכן התורה מתעסקת גם עם כזה יהודי, גם עם חקלאי כזה, התורה אומרת לו, דיברה התורה כנגד יצר הרע, הכל בסדר, אני השם להוסיף לכם תבואתו, אני השם המבטיח את הבטחתי. ולמה רש"י אומר, היה רבי עקיבא אומר, ולא רבי עקיבא אמר, וכיוצא בזה, למה היה? היה נוהג לומר את זה בתמידות, זה היה כמו המוטו שלו. למה? כי העניין הזה מבטא בעצם את המהות ואת המעלות של רבי עקיבא בעצמו, ולכן רש"י חזר על זה שוב ושוב, ולכן רבי עקיבא היה מציין את זה שוב ושוב ושוב, היה רבי עקיבא אומר. רבי עקיבא בתחילת חייו לא למד תורה, ב-40 שנה הראשונות לחייו הוא לא למד תורה. אחרי שהבטיחו לו שיהיה לו שכר, אשתו אמרה לו שהיא תנסה לו וכולי, אז הוא הלך ללמוד תורה. ו... האמת היא שבאבות דרבי נתן כתוב שתחילתו של רבי עקיבא היה שהוא פעם אחת עמד על פי הבאר וראה חקיקה בתוך האבן, ואז הוא שאל מי חקק את האבן הזו, אז כולם אמרו לו שהמים כאן מטפטפים כל כך הרבה שנים, בשלב מסוים נוצר כאן חקיקה. אז הוא אמר, אם, עשה קל וחומר, אם המים הללו, אז אם האבן החזקה הזו, המים האלה יכולים לנצח אותה, אז אני, דברי תורה שהם כאש, בוודאי יוכלו לנצח את לב האבן, ובוודאי אני אוכל ללמוד תורה. כך כתוב באבות רבי נתן, ואפילו מופיע שם הביטוי שזה היה תחילתו של רבי עקיבא. אבל בפשטות, הרי הגמרא מדברת, מספרת במקום אחר, שזה היה בת קל בסבוע, רחל, שהיא זו שבעצם שידלה אותו ללכת ללמוד תורה, ואמרה שיהיה לו שכר על זה, וכו' וכו'. אז בפשטות הכוונה היא שהיה דבר ראשון את הסיפור עם רחל, הוא חשב שזה לא שייך פשוט. הוא אמר לה כן כן, והוא אמר לה שהוא מאוד מאוד רצה את זה, והוא חשב שזה לא שייך. ואז הוא ראה את הסיפור עם האבן, אז הוא הגיע למסקנה שזה כן שייך, ואז הוא ניגש לשבת וללמוד תורה. בכל אופן, כך או כך, ההתחלה של רבי עקיבא הייתה ללא לימוד תורה. הבטיחו לו שכר, והוא הלך ללמוד. אז למעשה יוצא בעצם שאצל רבי עקיבא היה מצב דומה לאותו חקלאי שעובד 4 שנים ומצטער בו בחינם. כביכול, זה שהוא הלך ללמוד תורה, זה מהווה סוג של להשליך את כל ה-40 שנה הראשונות, ש-40 שנה הראשונות שלו כאילו לא שוות כלום. הם הלכו לריק, הם הלכו להבל ולריק. וזה א', הוא הצטער סתם, לא היה לו שום מטרה. ודבר שני, הוא הלך ללמוד תורה למען השכר. ומה אנחנו רואים? שלמרות כל זאת, היה לו הצלחה בלימוד התורה ברמה כזו גבוהה, עד שהוא הפך להיות הדורש הכי גדול בסתרי תורה ובדרשות של חז"ל, ובדרשות של פסוקים ותילי תילים של הלכות. כולהו עליבא דרבי עקיבא, הגמרא אומרת, על כל הספרה וספרי ומדרש כהנים, מדרש תורת כהנים וכולי, הכל על פי היסודות שלימד רבי עקיבא. אז לכן רבי עקיבא היה רבי עקיבא אומר, גם אצלי היה משהו דומה לזה. הבטיחו לי שכר, התחלתי בסופו של דבר ללמוד תורה, ובסופו של דבר הוא הגיע להיות במעלה של רבי עקיבא, ולכן היה רבי עקיבא אומר, זה היה המוטו שלו. אבל סוף כל סוף עדיין יבוא אחד וישאל, וזה כבר יותר בשלב של פנימיות הדברים. הרי דיברה תורה כנגד יצר הרע, זה כאמור, לאותם אנשים מועטים שנמצאים במדרגה מאוד, מאוד נמוכה. למה המצווה הזו נכתבה בספר התורה עבור כל ישראל, בצורה כזאת שכשאדם לומד אותה הוא פתאום רואה, התורה כאן מדברת לכל ישראל בעבור יצר הרע, בעבור אותם אנשים שיש בהם יצר הרע. אז באופן פנימי יותר, דיברה תורה כנגד יצר הרע, זה לא רק דיברה תורה בעבור אותם אנשים, זה לא נוגע לאלה, לרוב רובם של עם ישראל, לא. דיברה תורה נגד יצר הרע, באופן פנימי הכוונה היא, המצווה הזו היא טיפול ביצר הרע, המטרה שלה היא לעשות התהפכה ליצר הרע. זה דומה למה שנאמר, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, אומרים חזל מה זה לבבך בשני יצריך, שגם היצר הרע יאהב את השם, גם הוא יבוא ויעשה את המצווה. דיברה תורה כנגד יצר הרע, הקדוש ברוך הוא רוצה שבמצווה הזאת, או באמצעות המצווה הזאת, גם היצר יעבוד את השם. בגלל שהשכר הזה להוסיף לכם תבועתו, מה זה יוצר? זה יוצר סוג של התהפכה, שהיצר הרע והנפש הבעמית גם הם עושים מצווה. אז על זה נאמר, ורב תבועות בכוח שור. כלומר, המעלה הגדולה היא לא רק שעובדים את השם עם הנפש האלוקית, אלא גם שעובדים עם הנפש הבעמית, ואז יש הרבה תבועות. לוקחים את השור ורותמים אותו לעבודה, יש הרבה יותר תבועה. לקחת את הנפש הבעמית וגם היא תעבוד את השם, אז יש כאן תבועה גדולה. אחד ההסברים לזה הוא בגלל שהעבודה הזו היא באמת כרוכה עם צער. עבודת הנשמה כמו שהיא מצד עצמה, היא עונג, היא רוצה לעשות את רצון השם, אין לה שום התנגדות. אבל העבודה שבאה עם טיפול בנפש הבעמית, זה דורש שמון יגיעה. בשלב ראשון זה דורש התקפיה. יצר לא רוצה לעשות את זה. ואז אנחנו עושים את זה בעל כורחו כביכול. ואז יש כאן צער של השלוש שנים האלה, של הארבע שנים האלה, שהנפש הבעמית בכלל לא נהנית מהתבועה. לכן, על ידי המצווה הזו, סוף כל סוף, נוצרת התהפכה, שגם היא בסופו של דבר עושה את המצווה, על ידי זה מגיעים להוסיף לכם תבועתו. באמת יש תוספת של התבועה, כי ורב תבועות בכוח שור, באמצעות בירור נפש הבעמית, יש הרבה יותר תוספת של קדושה ועלייה למעלה מעלה. שבת שלום ובשורות טובות.